שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. הכנסת לקראת פיזור, נפתלי בנט הרים ידיים, יאיר לפיד נערך להיכנס לתפקיד ראש הממשלה. בנימין נתניהו מנגד, מאמין שעוד רגע הוא חוזר לבית ברחוב בלפור. עם מיכאל האוזר טוב, נרחיב על הדרמה הפוליטית, סיוון קלינבייל תסביר איך זה תוקע את המשק ומשפיע על הכיס שלנו. בהמשך, הזירה המשפטית, גם שם, נתניהו הוא כוכב עליון. נסכם עם נורית ליטמן ועידו באום את עדותו של שלמה פילבר, עד המדינה, למרות כל הסתירות הפנימיות, הפרקליטות יוצאת לדעתם מחוזקת מהעדות הזאת. ולבסוף, על שוק הקריפטו, שצולל וצולל. אסא ששון ומאיה זאבי יסבירו מה קרה ומה צפוי הלאה.
אזרחי ישראל, אנחנו עומדים לפניכם היום ברגע לא קל. ידידי שר החוץ יאיר לפיד ואני החלטנו לפעול יחד לפיזור הכנסת. במשפט שלמה של 2022, אנחנו בחרנו להיות האימא ששומרת על חיי הילד גם במחיר אישי כבד.
שלום מיכאל האוזר טוב.
הלו.
מה אתה עושה ב-25 באוקטובר?
אז קודם כל, קודנר, אני צריך להרוס לך על ההתחלה, כי לא נראה לי שזה הולך להיות ב-25 באוקטובר. הסבירות היותר גבוהה זה ראשון בנובמבר או 8 בנובמבר.
שבוע או שבועיים אחר כך?
שבוע או שבועיים אחר כך, כן, זה חסר חשיבות כמובן זה. הטכניקה זה אורלי עדס, יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית.
מנכלית.
מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, שמבקשת עוד זמן, באמת בעיניי בצורה חצופה ובלתי נסבלת, כבר מערכת בחירות שלישית למעשה, שהיא מבקשת כל פעם עוד ארכה ועוד ארכה ועוד ארכה, לא הבנתי למה להתחשב, אבל זה התאריך כנראה.
סיוון קלינבייל, עורכת דה מרקר, גם הצטרפת לנו לשיחה הזאת, אז מה עכשיו, חצי שנה של מה?
א', בואו נחתום על חצי שנה, בסדר? מישהו מוכן להתחייב על זה?
גם אפשר לדעת, תכף נשאל את מיכאל.
אבל תראו, בשנה האחרונה התרחש פה משהו שהיה אמור להיות נועל עסקים רגיל, אבל במחוזותינו הוא כבר כמעט נס. היה תקציב, הממשלה עבדה מסודר עם תקציב.
אפילו עדיין בתוקף.
עדיין בתוקף עד סוף השנה. היו רפורמות, התחילו להתניע רפורמות, המון דברים קרו, אנחנו כל פעם כיסינו עוד איזשהו תהליך שמתרחש, עוד תהליך שקורה, דברים התקדמו, וברגע אחד, הדבר הזה נעצר תוך כדי עלייה, ברקס אדיר, ו... גם אם לממשלה הזאת היה מאוד קשה להעביר את מה שהיא ניסתה, לפחות היה שם איזשהו, שוב, חזון נדיר, זה משהו מאוד נדיר שאנחנו כבר לא ראינו הרבה מאוד זמן, אנשים שבאו לעבוד. אז מצד אחד, מבחינה כלכלית, טוב שזה עצר, כי כבר הגענו לשלב הדימום, שהממשלה מצד אחד תקועה ולא יכולה לעשות כלום, מצד שני, לכל אחד מחברי הכנסת יש הרבה מאוד כוח ביד.
וכל אחד מנסה להוציא איזה משהו?
כל אחד מנסה להוציא, וכבר לא עובדים צורה מסודרת. אז יפה שהם עצרו את זה מאוד אלגנטי. מצד שני, חוזרים למצב של תקיעות כלכלית, וצריך לזכור שהדבר הזה קורה כש... איבדנו קשר למחירי הדירות, רגע לפני שזה נראה שכבר מתחיל איזו התייצבות והתחלות הבנייה עולות, אנחנו נמצאים בסיטואציה של אינפלציה, שיחסית לארצות הברית זה נראה טוב, מה זה 4% מול 8+ של ארצות הברית, אבל אנחנו כבר מעבר ליעדים של בנק ישראל, בוא נגיד, לא בדיוק התקופה הטובה לעצור את הכל.
אז דווקא אני רוצה לבוא כאן באיזושהי אנטיתזה, בסדר? זה נורא כאילו ברור מאליו לבוא ולהגיד, אנחנו בסיפה של תקופה כלכלית מאוד מאתגרת, שהיה כמובן עדיף שהממשלה תתפקד, ושהיה תקציב, ושהיה אפשר לעשות שינויים בתקציב, נוכח באמת הסיטואציה הכלכלית המאוד מאוד משתנה, בין אם זה במקרו ובין אם זה במיקרו, אבל אני חושב שהקורונה הוכיחה לנו דווקא אחרת. גם בקורונה הייתה ממשלת מעבר, והיו הרבה מאוד שינויים כלכליים עצומים, והנה וראינו שיש כלים במסגרת החוק הקיים להתמודד עם זה גם כשאין ממשלה. אני לא חושב שאנחנו הולכים לקראת איזושהי קטסטרופה כלכלית מהבחינה הזאת. האם יהיה אפשר לעשות איזושהי רפורמה אדירה להוזלת יוקר המחיה? כנראה שלא, להוזלת מחירי הדיור? כנראה שלא, אבל מצד שני, אני לא חושב שגם ממשלה מתפקדת הייתה יכולה לעשות כזאת רפורמה, כך שבגדול נשארנו באותו המקום.
על זה אנחנו כמובן חלוקים, משום שהממשלה הזאת ברגעים שהיה נראה שהיא הולכת לתפקד, עשתה פה דברים שהזכירו רק את שנת 2003, אז הזכיר לך מי היה במשרד האוצר.
מירב ארלוזורוב אגב אמרה שזה הזכיר לה את רבין, עוד יותר שלא היו רפורמות מאז תקופת רבין.
אני דווקא, היא הלכה על רבין, אני הלכתי על בנימין נתניהו, שהיה אחד משרי האוצר היותר טובים, כשהיו פה כשהוא היה תפקיד בשר האוצר. כן, הוא לא, למשרד האוצר הוא כנראה לא חוזר, וכשהוא שם שם אנשים אחרים, הוא לא עשה את מה שהוא עשה כשר האוצר. אבל הייתה איזושהי תחושה שרפורמות מבניות מאוד מאוד חשובות הולכות לקרות. זה שמדינת ישראל תתנהל ולא תקרוס כמו שהיא התנהלה בלי תקציב, אין ספק, אבל בואו לא נקנה את התזה הזו, שאנשי בנימין נתניהו מריצים הרבה מאוד זמן שתקציב זה לא חשוב. תקציב זה הבסיס של עבודה תקינה ומסודרת, ועוד משהו אחד שצריך לשים אליו לב, העלות של חוסר הוודאות בסיטואציה שאליה עכשיו נכנסים, היא עלות הרבה יותר גבוהה. שוב, מדינת ישראל לא תקרוס, היא לא קרובה לקריסה, אבל זה מאוד מאוד לא בריא למשק.
אז תכף נגיע לזה. מיכל, אני רוצה לחזור אותך לאתמול, מה קרה אתמול, היה הכנות של שבועות, שבועות, ופתאום זה הגיע בהפתעה.
חד משמעית. קודם כל, אני חושב עדיין שיש סימן שאלה מה קרה אתמול. אתה שואל אותי, אני לא יודע לענות לך את התשובה המלאה. אני חושב שבסופו של דבר, מי שדיבר עם נפתלי בנט ועם יאיר לפיד בימים האחרונים, ומה שנקרא, לא עליי, אבל אני עושה זאת למחייתי, שמע מהם דברים אחרים. יאיר לפיד, שממש נשמע אופטימי, אומר, אנחנו נעבור את השבוע הזה, זה יהיה קשה, אני מניח שנעבור, ואחרי זה אנחנו נגיע לאיזשהו מים שקטים.
טוב, אתה ציטטת אותו שאם עוברים את המושב הזה, אנחנו עד שנה הבאה לפחות.
כן, נכון, נכון. ונפתלי בנט אמר שבעיניו כל שעה חשובה, צריך להילחם על כל שעה, על כל שבוע, על כל יום של הממשלה הזאת.
אז מאיפה הדגל הלבן?
עכשיו, מאיפה השינוי כיוון של 180 מעלות? אני באמת לא יודע להגיד לך מה קרה. אני לא יודע להגיד לך מה קרה אתמול בין 2 בצהריים לבין 5 בערב. שנפתלי בנט קיבל את ההחלטה הזאת והודיע ליאיר לפיד שגם הוא אגב מאוד הופתע מההחלטה הזאת ומשינוי הכיוון שלו. האם היה כאן איזשהו נעלם נוסף? יכול מאוד להיות. האם השיחה המאוד מאוד מורכבת, טעונה, בטונים מאוד מאוד רמים ותקיפים שהתקיימה יום לפני כן, ביום ראשון בערב, בין נפתלי בנט לבין הילד שקד הייתה משמעותית? אני לא יודע להגיד לך. האם השיחה שהתקיימה באותו בוקר בין נפתלי בנט לבין ניר אורבך הייתה משמעותית? אני גם לא יודע להגיד. מה בסופו של דבר גרם לנפתלי בנט לשנות אסטרטגיה, מלמשוך כמה שיותר זמן, ללהחליט לפרק רק עכשיו? אין לי מושג.
האם יכול להיות שהחשש מזה שבעצם בנימין נתניהו יכול לאסוף מספיק חברי כנסת כדי לא ללכת לבחירות, אלא להקים ממשלה חלופית. זה מה שגרם להם להגיד, די עם הדימום, בואו נלך לבחירות לפני שהוא מאורגן?
לדעתי לא. לדעתי אין סיכוי באמת סביר לממשלה חליפית בכנסת הנוכחית. לא היה סיכוי, וגם עכשיו אין סיכוי. וגם עכשיו אין סיכוי. אני גם לא חושב שמי מהשחקנים הפוליטיים מאוד לוקח את זה ברצינות. לא נתניהו, גם לא יאיר לפיד, גם הוא לא מאוד מאוד מפחד מזה. כן יש את הניסיון הזה להקדים את הפיזור כמה שאפשר, אני לא חושב...
מהפחד שמישהו ינסה...
כן, מתוך, אתה יודע, בפוליטיקה אתה אף פעם לא לוקח צ'אנסים, כן, אתה לא משאיר את זה ליד המקרה.
לא, אתמול הם אמרו שזה יהיה רק שבוע הבא, פתאום עכשיו יש דיבורים שנביא את זה עוד השבוע, אז יש שם איזה לחץ.
אז השבוע יהיה קריאה טרומית כנראה, ובשבוע הבא בשנייה שלישית. לא משנה, הכנסת תתפזר כנראה עדיין ביום שני, בסדר, רק בשבוע הבא. אני לא חושב שממשלה חליפית זה הדבר המרכזי, ובכל אופן, ההסבר הזה שלך היה יכול להינתן גם לפני חודש, כששמענו על הפלירט של גדעון סער ובנימין נתניהו, גם לפני שבוע, גם בעוד שבוע, למה דווקא עכשיו, מה קרה, מה בסופו של דבר היה הדבר ששבר את נפתלי בנט וגרם לו לשנות את הכיוון? אני לא יודע, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בציר האישי יותר מבציר הפוליטי. לא נראה לי שהיה כאן איזשהו אירוע פוליטי מז'ורי, כמו איזשהו אירוע אישי בין נפתלי בנט לבין עצמו.
אשתו אמרה לו, בוא תרים דגל לבן, בוא תפרוש?
אין לי מושג אם זה זה, אבל אני לא מדבר בכלל על אשתו, אני מדבר על ההבנה בינו לבין עצמו.
אבל על דיבורים על פרישה, מאיפה הם מגיעים? זה מכל המקורבים מגיע לכל הכתבים הפוליטיים, זה כנראה משהו מאורגן גם. זה ברמת תחזיקו אותי או שהוא החליט כבר?
לא, אני חושב א', הוא לא החליט, ב', זה לא ברמת התחזיקו אותי, ההתלבטות היא אמיתית. אני דיברתי באמת עם האנשים הרלוונטיים ביותר לדבר הזה, וההתלבטות שלו היא אמיתית. הוא גם, יותר מזה, הוא גם רוצה להחליט על זה בימים הקרובים. האם הוא ממשיך או האם הוא... אני חושב שזו התלבטות מאוד ברורה, מאליה, לא? בן אדם צריך להחליט להיות או לא. ראש ממשלה כבר לא יחזור
להיות. בוא, בן אדם הזכיר... אתה יודע, אני פה לדבר על הדברים התקועים ועל 41 מיליארד שקלים של הסכמי שכר שלא נסגרו ומה יקרה איתם, אבל בוא נשים את זה רגע בצד. היו אתמול כמה דברים תקשורתית מאוד מעניינים. אחד שהוא הזכיר את המחיר האדיר שבני משפחתו והילדים שלו משלמים, ולא ברעייתי ובניי, עם הזה, אלא זה ששולחים להם אס-אמסים לילדים ונכנסים בהם. שניים, שזה עוד משהו שתקשיבו גם כן, זה פשוט עצוב כמה זה הפך להיות חוויה נדירה. ראית ירידה מהבמה של פוליטיקאי ששם את המדינה לפני שהוא שם את עצמו, שיורד בכבוד,
טוב, למרות שזה גם פוזיציה, זה התפקיד שהוא משחק.
בסדר, אבל זה שהוא משחק את זה, זה גם יפה, כי מנגד התחיל הקמפיין של בנימין נתניהו, ואתה רואה את ההבדל בין שני הדברים, זה פשוט, זה הבדל תאומי.
אחרי שנה של מאבק נחוש של האופוזיציה בכנסת וסבל גדול של הציבור בישראל, ברור לכולם שהממשלה הכושלת בתולדות המדינה, הממשלה הזאת סיימה את דרכה. ממשלה שהייתה תלויה בתומכי טרור, שהפקירה את הביטחון האישי של אזרחי ישראל, שהעלתה את יוקר המחיה לשיאים שלא ילדנו, הממשלה הזאת הולכת הביתה.
נפתלי בנט, מה בעצם האופציות שלו להמשיך עם ימינה, לחבור ליאיר לפיד, זה אחת האפשרויות לפחות המדוברות?
תשמע, הוא יכול לנסות לחבור ללפיד, יכול לנסות לחבור לשר, יכול לנסות לחבור לגנץ. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאני לא רואה את האישיות הזאת, נפתלי בנט, אחרי שהוא היה ראש ממשלה, הולך ועכשיו נהיה שר.
טוב, הוא לא עבר את אחוז החסימה פעם אחת, ועדיין המשיך ורץ, אפילו מתחת לילד שקד.
אבל זה סיפור אחר לטעמי, וזה
גם
סיפור אחר. וגם אתה יכול לקחת את נתניהו שהיה ראש ממשלה, והיה אחר כך שר אוצר. בסדר, קרו דברים מעולם. אני פשוט לא חושב שזה הסיפור. נפתלי בנט הוא אדם, סליחה על המילה, עם קוצים בתחת, הוא נמאס לו מדברים מאוד מאוד מהר. הוא יודע שראש ממשלה הוא לא יהיה. לטעמי, ימאס לו מאוד מהר מהפוליטיקה. הוא יודע שיש לו אפשרויות בוודאי מאוד מאוד מפתות בחוץ, בין אם זה מסקרות
יקים עוד פעם סטארט-אפ?
לא, לא נראה לי, אלך אתה יודע, יהיה בדירקטוריון של חברות ענק בינלאומיות, הוא ימצא עניין.
יש פה עוד משהו שצריך לשים אליו לב, ועוד פעם אני מסתכלת על זה מהצד, יש פה אדם שצריך להגשים את החלום התעסוקתי שלו, הוא היה ראש ממשלה, זה מה שהוא רצה.
יש כבר וי בקורות חיים, את אומרת.
זה לא וי בקורות חיים, זה כמה נורא הייתה ההתגשמות של החלום.
הוא אמר שזה אחד הדברים הכי טובים
שהוא עשה. מכאן זה רק מידרדר למטה.
בדיוק.
לא משנה מה.
זאת אומרת, הבן אדם הגיע לשיא, השיא, כמו שאנחנו יודעים, בכל משרת ניהול, בשנה הראשונה היא די קטסטרופה, אחר כך זה נהיה קטסטרופה מינוס. הוא לא נהנה לרגע מהיתרונות, זה הביא אותו להרבה מאוד מקומות.
אמר דווקא שהוא נהנה, לפחות יכול להיות שפוזיציונית אמר את זה.
אני גם חושב, תזכרי את הכותרות בנט מאושר, אבל לא משנה.
אז אמר, תרשו לי.
לא, 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 אני חושב שלא נכון. הייתה לו באמת, כאילו קצת מגוחך להגיד, ברור שהייתה לו חוויית חיים בהיבט הזה, כן, ברור שזה משנה בן אדם. רק 13 איש בקרוב 14 יכולים להגיד שהם היו ראשי ממשלות.
תהיה תמונה שלו
בלשכה, לתמיד, סופר משמעותי. אני פשוט חושב שמכאן הסבירות שהוא באמת יחזור ויהיה איזשהו שר ויתחיל להיאבק באחוז החסימה ויתחיל להיאבק למי חוברים ולמי לא חוברים הוא אחוז נמוך. תצרפי לזה באמת את מה שאמרת על הילדים ועל המשפחה והמצב הבאמת מורכב שבו הוא נמצא גם ברמה האישית. אני חושב שהסיכויים שהוא יפרוש הם הרבה יותר גבוהים מאשר שהוא יישאר. שוב פעם, לא יודע, גם לא צריך להתחבט בזה יותר מדי, הוא רוצה להחליט על זה בימים הקרובים, הוא בהחלט שוקל את זה, אל תקנו מי שאומר אחרת מה שנקרא, ואני מניח שהתשובה תבוא בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים.
אז אני שוב אדחף לתפקידו של המראיין, רק את הילד שקד נפרדנו ממנה עם כוס יין במרוקו, מה קורה שם?
אני חושב שהיחידה במצב פוליטי בעייתי, הדמות היחידה שבמצב פוליטי בעייתי יותר מנפתלי בנט זה הילד שקד. הילד שקד זה פשוט באמת, אין לי מילים לתאר את הטרגדיה שקרתה בין השניים האלו.
לא, אבל מה קרה? היא ממש לא קראה את המפה ובסוף קיבלה
אני לא יודע אם זה עניין שלא קראה את המפה, אבל היא עבודה לחלוטין. למעשה, היום הילד שקד בברוך רציני, אין לה שום בית פוליטי ממשי ביד.
ימינה זה לא אופציה? אם הוא פורש, היא לא מקבלת את השלד הזה?
נגיד אם הוא פורש, עזוב שלא בטוח שהיא מקבלת אותו, אני לא כל כך מבין מי יבחר בה. איזה אלקטורל יש לה הילד שקד? מה, כשהיא רצה לבד באיזה מפלגת ימינה כזאת, עם מי, מתן כהנה ושירלי פינטו, היא באמת מצליחה להביא איזה משהו, הרי זה בדיחה. בליכוד היא לא הייתה מוזמנת, ובטח עכשיו היא לא מוזמנת. בציונות הדתית היא מחוקה לחלוטין, לא אצל סמוטריץ' ולא בקהל של הציונים הדתיים.
גדעון סער?
גדעון סער זה לא מציאה גדולה, הוא לא יודע להציע עליה יותר מדי, והיא לא יודעת לקבל ממנו יותר מדי, כי בכלל לא בטוח שעובר את אחוז החסימה, ואם הוא עובר את אחוז החסימה, זה בטח שלא הרבה יותר מארבעה מנדטים, והוא לא ירצה לבזבז את אחד מארבעה על הילד שקד, שלא כל כך מביאה קולות נוספים. היא די עבודה, אין לה בית פוליטי. הסבירות שהילד שקד סיימה את דרכה במגרש הפוליטי, היא סבירות גבוהה מאוד, אוקיי? גבוהה מאוד. היא כמובן תיאבק, היא כמובן תנסה בכל כוחה להגיע לאיזשהו פתרון. היא בוודאי בסבירות גבוהה אפילו תרוץ ומקסימום תתבזה, אבל באמת יש סיכויים מאוד גדולים שזה סוף דרכה פוליטית גם של הילד שקד, לא רק של נפתלי בנט.
אז לפני שנגיע לבנימין נתניהו, בוא נחזור לכלכלה. אז המורים פה שופטים, הילדים שלי לא הלכו לבית ספר עד 10 אתמול, היום, אולי גם מחר, מחרתיים, יפה בן דוד הפגין השרירים. עכשיו זהו, מה יש לה? א', יש חופש גדולות שנייה ובית אין ממשלה, אז כסף אין, לא?
זה לא מדויק שאין כסף, כי יש דברים שממשלת מעבר יכולה לעשות, בעיקר בישראל שממשלת מעבר בו, במקרה הטוב אנחנו מדברים על בחירות בנובמבר עם תוצאות, אבל למה שיהיו תוצאות לבחירות? זאת אומרת, בשביל שיהיו תוצאות לבחירות חותכות ומישהו אחר יקים ממשלה נורמלית שיכולה לעבוד, צריכים להתרחש כל מיני דברים. אתה אחר כך תנתח את זה אולי טוב ממני, שהערבים לא ילכו להצביע, שהשמאל יחליט שהוא לא מצביע, הרי אנחנו בחצי חצי כבר המון המון זמן. ובתוך הדבר הזה, האוצר כן יכול לסגור הסכמי שכר, אבל הוא יכול לסגור הסכמי שכר רק בתוך גבולות התקציב. זה אומר שכל דבר דורש קיצוץ רוחבי, וזה אומר שבואו נשים רגע דברים על השולחן. יאיר לפיד נכנס למשרד ראש הממשלה, אבל יש עוד מוקד כוח מאוד מאוד חזק ומשמעותי בממשלת המעבר הזה, קוראים לה ליברמן. שר האוצר.
טוב, הם מסתדרים אבל.
מה זה מסתדרים? זה הציר הכי חזק בפוליטיקה הישראלית, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אבל אני רוצה להכניס עוד גורם לתוך המשולש הזה, וזה גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה. למה? לכאורה כללים ברורים, באמת ממשלה מוגבלת מאוד בתקופה הזאת של ממשלת מעבר, אבל אני רוצה להזכיר לכם שמינו כאן גם מפכ"ל, שזה מינוי מאוד משמעותי במהלך ממשלת מעבר.
ועכשיו יש דיבור על רמטכ"ל גם.
אז הרמטכ"ל עוד ינסו להעביר לפני כן, כי זה באמת היה אישור מאוד מאוד חריג. אבל אישור חריג זה פתח לאישורים חריגים נוספים. עד כמה היועצת המשפטית תיתן לממשלה הזאת יד רחבה בתוך ממשלת המעבר? אני לא יודע, זו שאלה. אי אפשר לענות עליה. לכאורה ניתנו אישורים מיוחדים, כי זה באמת הייתה כבר מערכת בחירות שלישית. אביחי מנדלבליט כתב שם חוות דעת בלהטוטנות משפטנית באמת גדולה מהחיים. זה שאלה עד כמה היא תיתן יד חופשית.
ואני רוצה להזכיר לך עוד משהו. באדיבותו של גדעון סער, היועצת המשפטית לממשלה נכנסה לתפקידה קצוצת כנפיים. אז לצפות מבן אדם שקצצו את כנפיו מלכתחילה, להיות אותו אדם שפורס כנפיים ומחזיק את כל העסק על גבו, זה קצת, אתה יודע.
מינו ברגע האחרון שני סגנים, אגב, בניגוד ללחצים של הימין.
כן, לדעתי גם ההיסטוריה מלמדת אותנו. אם אני לא טועה, מוטגור גם מונה בתקופת ממשלת מעבר. נדמה לי שגם הוא קיבל את האישור הזה.
תקשיבו, אני אחזור אליך עוד פעם. שנתיים הייתה פה ממשלת מעבר, שניהלה מגפה, שחילקה כספים בכמויות שלא חולקו אף פעם, בגלל הקורונה ובגלל הצורך לשמור על המשק תוך כדי. ממשלות מעבר ממשיכות לתפקד, אבל יש איתן שתי בעיות. הן לא יודעות כמה זמן הן הולכות להיות ממשלה, ולכן הרבה מאוד החלטות מאוד מאוד חשובות ועקרוניות הן מנעו מלקבל, וליברמן גם נתן לנו פה עוד איזה איתות. מעכשיו, עד שתהיה ממשלה יציבה בישראל, אנחנו בתקופת כלכלת בחירות.
נכון.
בוא ניתן מה שאפשר לתת. נוזיל את מחיר הדלק.
בדיוק, מה זה שקל על הדלק? אז זה עכשיו שקל על הדלק, אנחנו כנראה לא נגיע ללחלק טלוויזיות צבעוניות, שזה מכירים מי שמספיק מבוגרים, אבל מעכשיו אנחנו בכלכלת בחירות, וצריך לקוות שהכלכלת הבחירות הזו לא תימשך יותר מדי זמן.
מיכאל, ליאיר לפיד יש כבר תוכניות, או שהוא רק על תקן ממלא מקום ומקבל את הבונוס של יכול לחתום כראש ממשלה, או בהמשך ראש ממשלה לשעבר?
תראה, לוז של ראש ממשלה זה דבר צפוף, לוז של שר חוץ זה דבר צפוף, ולוז של מועמד לקמפיין בחירות, מועמד לראשות ממשלה נוסף, הוא גם לוז צפוף. כך שאני לא חושב שהוא
עוד
באמת...
עוד ביידן מגיע.
וביידן וכו' וכו'. ואני לא חושב שיהיה לו באמת איזושהי יכולת בתוך כל הסלט הזה לקדם איזושהי יוזמה משמעותית או משהו כזה. זה יהיה מישהו שיהיה לו תפקיד אחד בסופו של דבר, להוכיח שהוא יכול, בסדר? להוכיח שהנה הוא התיישב על כיסא ראשות הממשלה והמדינה לא קרסה. זה מצרך פוליטי יקר מפז. הבעיה הגדולה ביותר של יאיר לפיד זה שאנשים לא מאמינים שהוא באמת יכול להיות ראש ממשלה. זו הייתה תקרת הזכוכית הכי גדולה שלו לכל אורך הקריירה, מהיום הראשון אגב, והיא תלווה אותה עד ליום ראשון הקרוב הבא. בסדר? מיום הראשון בפוליטיקה ועד יום ראשון הבא. ביום שני יקרה משהו שבסבירות די גבוה יפרוץ תקרת זכוכית, וזה אנשים יראו בפעם הראשונה את יאיר לפיד ראש ממשלה, על אמת. עכשיו, השאלה היא עד כמה תקרת הזכוכית הזאת היא באמת מגבילה. האם ברגע שהיא נפרצה, אנשים יבינו שזה בסדר, שהוא יכול להיות ראש ממשלה, והמדינה לא מתמוטטת, ובדיוק, ואז הוא פתאום עולה. יאיר לפיד, אגב, בערכות שלו, מצביע למספר 28 מנדטים, בסדר?
זה בתנאי שמרץ והעבודה מתאחדות.
זה בהרבה מאוד תנאים כאלה ואחרים.
אז העבודה ומרץ ייחוד בדרך, או שזה גם לא יקרה?
קודנר, באמת.
זה התעללות בשתי גופות.
לא, עזוב גם את ההתעללות בשתי גופות. זה התעללות בנו, באמת. אי אפשר לטחון את אותם המים כל כך הרבה פעמים. בסדר? השניים האלו, הסוגיה הזאת היא נדונה ונדושה אין ספור פעמים. שיקבלו החלטה ושיודיעו לנו.
ניצן הורוביץ רוצה.
ניצן הורוביץ רוצה. מרב מיכאלי חיה באיזושהי אספמיה כזאת שטוענת שהיא תהיה ראשת ממשלה ומנהיגת הגוש וכו' וכו' וכו'. עזוב, הרי זה כבר לא סיפור פוליטי, זה באמת סיפור אישי של שני אנשים. מאיתנו.
הייתי מצפה רק מכתבים פוליטיים בשלב הזה לא לדבר על אף אחד כאילו באספמי על זה שהוא יהיה ראש ממשלה, כי אם משהו שקורה...
כי היה אחד בנט כבר היה.
לא, אם יש משהו שאנחנו לומדים בשנה האחרונה, זה שאנשים שהיה להם חלום להיות ראש ממשלה, וכל התנאים הראו שאין סיכוי שהם יהיו ראש ממשלה, נהיו ראש ממשלה, ולא אחד, שניים, זה כבר תופעה.
תראו, גם בואו אני אתן לכם תרחיש לא בלתי סביר, בסדר? איזשהו איחוד טכני שכזה, עיין ערך הליכוד ביתנו, כל מיני כאלה, בין לפיד, עבודה ומרץ, לייצר איזושהי מגה מפלגה כזאת. לא יודע, יכולות להיות כל כך הרבה אפשרויות, אני לא אמרתי את זה מתוך ידיעה, סתם כאילו קונספירציה לאוויר, בסדר?
מה לשים לב בסקרים בימים הקרובים?
קודם כל, עוד לא לשים לב לסקרים. המחקרים מראים שלאנשים לוקח בערך 4-5 ימים לעכל אירוע פוליטי עד שהוא מתרגם לסקר. אז קודם כל חכה שבוע.
מבינים שהולכים לבחירות זה ייקח שבוע.
קודם כל חכה שבוע כדי לראות מה המגמה. בסוף, 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 אני חושב שצריך לראות בסקר האם אנחנו חוזרים למצב של 60-60 שכזה בין הגושים.
טוב, לא ברור גם מה הגושים כרגע.
כן, אבל...
מה זאת אומרת, לא ברור מה הגושים?
אם ימינה לא רצה, גדעון סער אולי לא עובר את חוץ.
אני אגיד לך מה...
מנסור עבאס אולי לא עובר, אז מה הגושים?
הגושים זה גוש נתניהו וגוש לא נתניהו.
טוב, וגם מנסור עבאס באיזה גוש הוא נמצא, אז תלוי איך אתה מנתח את זה.
נכון, אבל בספירות די גבוהה גוש לא נתניהו, בגלל נתניהו באמת יהיה לו קשה מאוד להכניס אותו בפעם הזאת. אני חושב שבניגוד לבחירות הקודמות שהיו בסימן מעברים בין גושים, הבחירות האלה לא יהיו, זה כבר אנשים הבינו שזה לא עובד, היכולת באמת להעביר אנשים מגוש אחד לגוש שני לא קיימת, זה יהיה נטו על להוציא אנשים מהבית, על זה יהיו הבחירות, האם אותם 200 אלף ליכודניקים מצביעי ימין, ליכוד בעיקרם, שנשארו בבית יצאו, והאם מנעמי השלטון והפחד מבן גביר יוציא מצביע שמאל מרכז מתל אביב יותר משהוציאו בבחירות הקודמות.
וגם הערבים.
אגב, האתגר, והערבים, נכון? האתגר של השמאל הוא של השמאל מרכז הרבה יותר קשה מהאתגר של הימין. בניגוד לתזה, מצביעי שמאל מרכז דווקא מצביעים באחוזים מאוד גבוהים. בתל אביב יש אחוזי הצבעה מאוד גבוהים בניגוד למה שאנשים בדרך כלל חושבים. לא משנה, זה כל מיני פרטים טכניים, לא ניכנס אליהם. באמת, הערבים זה אתגר גדול, להעלות את אחוז ההצבעה, והליכודניקים, שם יש הכי הרבה פוטנציאל גדילה.
ובואו נסתכל רגע על הממשלה הזאת, אם כבר מסכמים, וזו חלק מהבעיה הגדולה שהשותפים שלה סוחבים איתם קדימה. וזה הייאוש. וכי הממשלה הזאת הייתה סוג של הגשמת חלום של די הרבה אנשים ושל די הרבה בוחרים. זה נכון שלבוחרים של ימינה הייתה אסון, אבל לאחרים הייתה הגשמת חלום, ואנחנו רואים עכשיו ושומעים עכשיו את הייאוש. זה הייאוש של מצביעי השמאל שראו את הרצון שלהם למשהו אחר.
ופתאום נתניהו אולי חוזר.
בדיוק, זה הייאוש של מצביעי לא רק ביבי, שאסור זלזל בהם, בואו. זה בעצם כמו שאמר מיכאל, זה מה שחוצה את המפה הפוליטית בישראל.
חד משמעית, זה קו פרשת המים של החברה הישראלית.
מצביעי לא רק ביבי ראו איך שזה לא מצליח לעבוד ולא מצליח לבוא, והמגזר הערבי. המגזר הערבי, שאלף אנחנו לא יודעים לדגום אותו כמו שצריך, גם את זה צריך לזכור כשמסתכלים על הסקרים, לא יודעים לדגום את זה כמו שצריך. המגזר הערבי שמצד אחד בתוך מלחמה פנימית של כן לשתף פעולה או לא לשתף פעולה, שואל את עצמו האם שיתוף הפעולה היה שווה את זה. אני מעריכה שהקמפיין של הליכוד שידבר בשני צדדים, מצד אחד המפלגה הציונית שמצביעים אליה הכי הרבה ערבים, זה הליכוד, יותר מכל המפלגות הציוניות במייחד.
לא
חושבים
יזכירו ערבים בכלל בקמפיין.
יזכירו גם יזכירו, אבל לא בכיוון הזה מה שנקרא.
אבו יאיר יחזור, ומצד שני... ממשלת האחים המוסלמים, ואנחנו הולכים לראות את המגזר הערבי נקרא בין האם אני צריך לרוץ להצביע, או שכל הממשלות הציוניות אותו דבר.
אני חושב שהאפקט שכל מיני דברים מפעיל על כל מיני אנשים, זו שאלה סופר מעניינת וסופר רלוונטית למערכת הבחירות הנוכחית. האם, כמו שאת אומרת, סיוון, זה יהיה אפקט של ייאוש, או זה יהיה אפקט של תקווה? זאת אומרת, האם זה שאנשים שהמפלגות שלהן בפעם הראשונה נכנסו לקואליציה מזה זמן רב, יחושו תחושת ייאוש שהנה זה הכל עבוד וגם עד שהצלחנו בעצם לא הצלחנו, או האם הם יגידו ההפך, אנחנו טעמנו מן הארץ המובטחת,
אנחנו רוצים עוד.
והפעם אנחנו נצא בהמוננו, אנחנו רוצים עוד. האם הערבים, קמפיין, אין ספק שהקמפיין של הליכוד הולך להיות יהודים נגד ערבים, זה התמה המרכזית של הקמפיין, הולכים להיות כאן שלטי חוצות וסרטונים ושימוש בכל המקרי אלימות הספורדים האלה בין יהודים לבין ערבים שהיו לאורך השנה האחרונה, זה יהיה גולת הכותרת של הליכוד, אין לי בכלל ספק. האם זה יפעל באפקט שנתניהו רוצה, האם זה יגרום למצביע ימין לצאת מהבית, או האם זה יפעל יותר על הערבים, שהערבים יותר יצאו ויצביעו דווקא, עיין ערך קמפיין חוק המצלמות שנתניהו ניסה להעביר, ובסוף העלה מאוד את אחוזי הצבעה במגזר הערבי. הערבים נוערים וכהנה וכהנה. זאת אומרת, הדברים האלה שנוגעים בסופו של דבר בציפור הנפש של הרבה מאוד אנשים, יכולים להשפיע בכל מיני כיוונים, וזה בסוף מה שיכריע את הבחירות.
ומאחר ואנחנו מסכימים שהמערכת הבחירות הזאת הולכת להיות על אחוזי הצבעה, אז אנחנו הולכים לראות קמפיינים מאוד מאוד יצריים, כי מה שזורק אנשים החוצה מהבית, בהתחלה, באמצע והסוף, זה רגשות נכון. עזים.
נכון.
אז את הרגשות האלה נראה בשבועות הקרובים. מיכאל ארזו טוב, סיוון קלינבייל, תודה.
תודה רבה.
ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ישב באולם הבוקר כשפרקליטו עורך הדין בועז בן צור החל לחקור את עד המדינה פילבר. בן צור סימן מטרה מראש להפריך את הטענה שנתניהו הנחה את פילבר כמנכ"ל משרד התקשורת להיטיב עם הבעלים של בזק שאול אלוביץ'.
הראיה העיקרית היא שכאשר מסתיימת החקירה, אחרי שהוא כבר אומר את המילים ראש ממשלה בנימין נתניהו, כשהוא חושב שהוא לא מוקלט, אומר פילבר לחוקרים, זה מה שהוצג היום, אני לא רוצה לשקר לכם, אני באמת לא זוכר שנתניהו הנחה אותי לעשות את הדבר הזה.
למה אתה מחייך מה נתניהו?
It's incredible.
בבית המשפט המחוזי בירושלים מסתיים את העדות של שלמה פילבר, עד המדינה בפרשת נתניהו. זה הזמן לסכם את העדות הזאת, איתנו שניים. נורית ליטמן, משנה לפרקליט המדינה לשעבר, שלום.
שלום.
ועידו באום, הפרשן המשפטי שלנו.
שלום.
איך נסכם את העדות הזאת? טובה, לא טובה, זה כל פעם זז לכל כיוון, ובאמת קשה להגיע לשורה התחתונה, לא?
רכבת הרים. הייתי קוראת לעדות הזו, כל אחד מהצדדים פעם למעלה, פעם למטה, ובעיקר אחד העדים היותר מגוונים, לא אגיד כל כך בלתי צפויים, אבל לתובע בעיניי, זה העד הכי קשה שיכול להיות.
כי הוא לא יודע מה הוא יגיד בכלל במשפט הבא?
כי הוא בלתי צפוי. הוא בלתי צפוי, אתה יכול להעריך לאורך המשפט מצד אחד שהוא יזרום עם ההגנה, מצד שני זה לא היה לגמרי צפוי שלמשל הוא ימשיך להתעקש כל הזמן על פגישת ההנחיה, לא תמיד ברור איפה הוא התמסר להגנה, איפה הוא התמסר לתביעה. צריך כל הזמן להיות עם האצבע על הדופק, וזה לתובע, זו מלאכה. אין לי ספק שזו אחת העדויות הקשות שהייתה ליהודית תירוש בחייה.
למי זה טוב?
קודם כל נתחיל בזה שאני מסכים שהעדות הייתה לא צפויה, אבל אני חושב שכשפילבר עלה לדוכן העדים כבר היה ברור שהוא עומד להיות לא צפוי, זאת אומרת.
אולי אפילו עוד לפני זה, לא?
כן, זה משהו שהתבשל.
עוד בטוויטר עם כל הדברים שהוא הבטיח שיהיו שם.
בדיוק, ואפילו עוד קודם, אני מזכיר לך שמרגע שפילבר חתם על הסכם עד מדינה, הופעלו עליו לחצים מחוץ לבית המשפט, הפגנות מול הבית, חקירה נגד היועצים של נתניהו על מעורבות בהפעלת המערכה הזאת נגדו. זאת אומרת, היה ברור שמגיע כאן עד מסובך, שמלכתחילה היה קשה לו לחתום על הסכם עד מדינה. הוא אמר את זה בעצמו גם מ-day one על דוכן העדים.
טוב, דווקא לא היה כל כך קשה, התמסר מהר גם לנושא הזה, אגב, במשטרה.
הוא בערך התמסר לכל דבר שכל אחד הציע לו לאורך העדות, ולכן גם כבר בשלב החקירה הראשית הוכרז עדויין. למי זה טוב? אני בסיכום העדות, בסופו של דבר, נוטה לחשוב, אני ככה חוזה את העתיד עם סיכונים, וכנראה שאולי
תבוא את זה אחר כך, כמובן.
נשמיע את זה אחר כך, שמרוב התפתלויות וסתירות ובעיות בעדות, מה שיכול לקרות בסופו של דבר, אנחנו נדע את זה רק שהשופטים יצטרכו להכריע אם יכריעו, זה שהשופטים יחפשו את המקום שבו אפשר לייחס לדברים שלו את האמינות הרבה ביותר.
אפשר בכלל? אי לא, אפשר לקבוע שהאיש שקרן לגמרי?
אז לאור הלחצים, המתחים, כל מה שקורה, מה שאתה מחפש את המקום שבו העד היה הכי אובייקטיבי שאפשר, עם הכי פחות לחצים, ומנסה לאמת את זה עם עדויות חיצוניות, ולכן אני חושב שבסוף יקבלו את העדות שלו במשטרה.
פשוט יגידו מה שאומר במשטרה זה האמת, אבל איך אפשר לקבוע את זה?
קודם כל אפשר לקבוע את זה לפי סימני האמת בזמן מסירת ההודעה במשטרה, ובימינו הכל מתועד בווידאו, אולי למעט 6 דקות שגילינו כבר שתקלה טכנית קלה שלא באמת צריכה להטריד את התביעה. אז קודם כל לפי סימני האמת במשטרה, שם אפילו אי אפשר לקרוא לו, אני חושבת, מתמסר במובן של הולך עם החוקרים, הוא מוביל אותם. אפשר לראות בעדויות שלו כשהוא מדבר, שהוא מספר דברים שהחוקרים לא יודעים, הוא ממש מוביל אותם לכל מיני עובדות. הדבר השני המאוד משמעות אותי, זה חיזוקים חיצוניים שיש לא מעט, ויש גם סבירות של התנהלות. מנכ״ל מאוד קרוב לשר שמינה אותו, עושה כל מיני דברים רגולטוריים לטובת בזק, כשבמקרה אנחנו יודעים שגם יש ערוץ נפרד של נתניהו עם אלוביץ' עם יחסים קרובים מבחינת המתת ומבחינות אחרות שאמורים להוביל אותו לשם, והמחשבה ששני הקווים המקבילים האלה לא נפגשים היא מחשבה לא סבירה, ולכן יש גם סבירות של התנהלות. ולכן גם החיזוקים האלה, גם סבירות ההתנהלות, וגם באמת האותנטיות היחסית שיש בחקירות שלו במשטרה, למרות שברור שהם ניתנו אחרי הבטחת טובת הנאה, כי הוא עד מדינה, ועדיין האותנטיות היחסית שיש בדרך שמה הוא מוסר הודעות במשטרה, כל אלה יכולות להוביל את בית המשפט למסקנה, כמו שעידו אמר, אני אגב מסכימה, אני גם מסתכן בהערכה הזו, יש לי תחושה שלאור כל הזיגזוגים שלו בעדות, המקום היחיד היחסית אותנטי שאפשר לקבוע לגביו ממצאים, זה העדויות שלו במשטרה.
והשופטים לא יכולים להגיד, עמד מולנו שקרן, אנחנו לא מאמינים לשום מילה שהוא אמר, גם בהתחלה, גם באמצע, גם בסוף?
ברור שהם יכולים, זו תמיד האופציה, ואז עידו ואני תשמיע אותנו ותגיד, סתם הערכתם לא נכון.
וזה הכל סובייקטיבי לפי איך שהם מסתכלים עליו?
קודם כל, הערכת מהימנות של עד היא תמיד עניין סובייקטיבי. ובית המשפט יש לו את הכלים שלי ועדיין אין, כי אני לא נמצאת בדיונים, אז גם אני קוראת אחר כך פרוטוקולים, יש משהו שאתה קולט בחושיך,
יש איזה סאבטקס שלא עובר.
במשמע אוזניך, במראה עיניך, שלי הוא חסר. אז ברור שהם יכולים לקבוע, אבל שוב, זה לא מספיק להגיד, אני חושב שהעד הוא שקרן. נתחיל מזה שכשעד חותם על הסכם עד מדינה, ההנחה מראש, הוא לא בן אדם ישר, כי אם הוא היה בן אדם ישר, הוא לא היה מסתבך בלעבור עבירות. ובדרך כלל הוא חותם על הסכם עד מדינה אחרי שהוא מסר עדויות שם, כנראה עדויות שקריות, כי רק כשגנו לו טובת הונאה הוא שינה את הגרסה. אז אף פעם לא יגיע עד עם 100% מהימן להיות עד מדינה. אם הוא עד מדינה, זה ההגדרה מראש. עכשיו השאלה היא עד כמה וכמה זה קשור למציאות, ולכן דורשים סיוע לעדות של עד מדינה, לא בעבירות שוחד, אבל באופן עקרוני, וגם כאן יחפשו חיזוקים משמעותיים לעדות שלו, ויש הרבה כאלה מסביב.
פגישת ההנחיה, הייתה או לא הייתה, היא לב ליבו של תיק 4000. אותה פגישה שבעניינה טוען עד המדינה מומו פילבר, הנחה אותו ראש הממשלה אז ושר התקשורת לשנות שפתו של נתניהו את הספינה, לשנות את הכיוון של משרד התקשורת.
אני מניח שלא יקבלו את העדות במשטרה אם ילכו לכיוון הזה במלואה. בועז בן צור עשה עבודה מסיבית גם לנסות להפריך חלק מהדברים שהעד סיפר בהגדה.
בעיקר לגבי אותה פגישת הנחיה שהוא ירער את התאריך בדיוק.
נכון, לוחות הזמנים, אבל לא רק
זה. שתסביר לנו למה זה חשוב. חוץ זה שזה פשלה של פרקליטות שלא בדקה לפני זה מתי נערכה הפגישה בלוחות הזמנים וביומנים.
אז פילבר אמר שהפגישה התקיימה זמן קצר, הוא כמעט מיקם אותה ביומיים מסוימים, ואגב התעקש על היומיים האלה בכל מחיר, מיד אחרי ההחלטה למנות אותו למנכ״ל משרד התקשורת, וזה גם אמור היה להסתדר עם השאלה מתי הוא רשם לעצמו הנחיות מנתניהו, לכאורה במחברת שבה הוא רשם לעצמו הנחיות, ואז ההגנה באה ואמרה לפי האיכונים והחופשות והוואטסאפים והאסמסים וכל הדברים, זה לא מסתדר בימים האלה.
וגם לפי נקודותיים או מקף.
אז אולי זה היה כמה ימים קודם, כמה ימים אחרי. אז על זה הוויכוח בין היתר על הזיכרון.
על התאריך.
על התאריך, אבל גם על הזיכרון של העד, ומה מסתדר עם העובדות החיצוניות שאמורות לחזק את הקוהרנטיות של העדות במשטרה. אז גם את זה ניסו להרער, אבל אני חושב שעצם קיומה של פגישת הנחיה, שזה מה שנורית מדברת עליו, הסבירות של התהליכים, על זה הוא מתעקש.
בכל שלב הוא אמר, הייתה פגישת הנחיה, שפגישת הנחיה הזאת חשובה, כי הוא קיבל הוראה מראש הממשלה לשעבר, שהנחה אותו איך לנהוג כלפי בזק, וזה השוחד, לכאורה.
לא זה השוחד, זו ראיה לכך שהייתה עבירת שוחד. צריך לזכור שבשוחד לא צריך שמי שמקבל את השוחד יעשה משהו, גם אם הוא לא היה נותן שום הנחיה לפילבר. לא מבחינת הראיות, מבחינה מהותית, עצם העובדה שנתניהו מקבל טובת הנאה מאלוביץ', וזה משהו מאוד גדול שהפרקליטות עדיין צריכה להוכיח, וצריכה לשכנע את בית המשפט, שכל מה שהוא קיבל מאלוביץ', אפשר לקרוא לו טובת הנאה בעבירת שוחד, מתת, כמו שקובע החוק, אבל אם המתת הזו, טובת הנאה הזו, יחשבו כטובת הנאה שאפשר לכלול אותה בעבירת שוחד, מה שהתביעה צריכה להוכיח זה שנתניהו מודע שכשהוא מקבל אותם מאלוביץ', הוא מקבל אותם על מנת לעזור לו בעניינים הרגולטוריים במשרד התקשורת. גם אם הוא לא היה עושה בשביל זה כלום, לא נוקף אצבע למען אלוביץ', מבחינה מהותית זו עדיין הייתה עבירת שוחד. החשיבות של ההנחיה של פילבר היא ראייתית, כי היא מצביעה על המודעות של נתניהו שבשביל זה הוא קיבל את כל טובות ההנאה מאלוביץ'.
צריך לומר גם שלא רק הפגישה הזו בעדות מחזקת את המודעות, אלא יש אירוע אחר שכתבנו עליו. בעדות של פילבר בחקירה הראשית, ואגב זה גם מופיע בעדות שלו במשטרה, כלומר בזה הוא קוהרנטי, הוא מספר על אירוע שבו הוא יושב בבלפור בשנת 2016, ועובר את שרה נתניהו בשעה שמתפרסמים הפרסומים הראשונים על חקירה, שלא לגמרי ברור להם כנראה גם על מה החקירה, ואז נתניהו שואל את שרה נתניהו, לפי העדות של פילבר, את ממשיכה להתכתב עם איריס אלוביץ' בוואטסאפ, ושר נתניהו אומרת לא, וגם מחקתי את כל ההודעות, ונתניהו, לפי עדותו של פילבר, אומר לה, טוב מאוד. על האירוע הזה, בועז בן צור, סנגורו של נתניהו, לא שאל אותו בחקירה הנגדית אף שאלה, כלומר, האירוע הזה לא מסתר.
השמדת ראיות לפי ספר החוקים, לא?
לאו דווקא השמדת ראיות כמו השאלה, האם נתניהו מודע לזה שמשהו בהתכתבות הזאת היה לא תקין, פוטנציאלית. זאת אומרת, הנה המודעות לכך שאולי מה שאנחנו עושים זה פלילי.
בהקשר הזה גם אתה כתבת שאולי בשוחד יהיה קשה להרשיע את נתניהו, אבל הפרת אמונים חד וחלק זה קורה. אז אתה עדיין עומד מאחורי זה או שינית את דעתך?
בגלל השוחד שמחייב צורך של מודעות של נתניהו לכך שהוא מקבל את טובת ההנאה בגלל תפקידו וכל דברים, ואין לך דרך פשוטה, אלא אם יש הקלטות והודעות של הבן אדם לחדור נימי מחשבותיו, אז עבירת השוחד יותר קשה להוכחה. בעבירת הפרת אמונים, אם נתניהו יודע שהוא פועל במשרד התקשורת, נותן הוראות בעניינים שמטיבים עם בזק ונמצא בניגוד עניינים, ושאול אלוביץ חבר שלו מצד אחד, ואת כל זה הוא גם לא מגלה, אז העובדות של עבירת הפרת האמונים, שהיא אמנם פחותה בחומרה,
טוב, גם ציבורית. למעשה,
היא מקבלת איזושהי תדמית ציבורית חלשה יותר, קצת באשמתנו אגב בעיתונות, כי זו עבירה חמורה מאוד שבצידה 3 שנות מאסר, ואני חושב שבפרקליטות גם בתקופות שנורית הייתה בה, דיברו על החמרת הענישה והצורך להתייחס לעבירה הזאת בחומרה רבה יותר.
מה עוד דרוש אבל כדי להוכיח שוחד במשפט הזה?
הרבה מאותו דבר, זאת אומרת צריך לחזק עוד גם את הפן של טובות ההנאה, יהיו עוד עדים מוואלה שיספרו על מה נעשה באותה תקופה, וגם מהצד הרגולטורי כל החיזוקים שצריכים לעדות של פילבר על העובדה שהייתה הנחיה, וכמובן הראיות הכי משמעותיות בתיק מהסוג הזה, זה ראיות למודעות, אז כל ראיה נוספת, כל מיני מפגשים, כמו המפגש הזה המתואר עם שרה, או כמו שהיה בעדות ניר חפץ, אותו מפגש מתואר בבלפור לדעתי עם יאיר נתניהו, שהוא אומר לאבא שלו, אחרי כל מה שעשית בשבילו, ונתניהו לא מגיב ואומר, מה, לא עשיתי כלום, אלא השתיקה שלו היא גם הישירה היה מחזקת, אז יש הרבה עדויות קטנות כאלה שעוד יגיעו לבית המשפט, בדמות עדים יותר קצרים אולי בעדות שלהם, אבל לא פחות משמעותיים מבחינת חיזוק היתדות שהונחו.
אני חייב להעיר משהו על ה... אנחנו באמת מנתחים כל משפט של, של העד הזה, אבל אנחנו בשלב, אולי יותר מתקדם בתיק 4,000, יש עוד תיקים ויש עוד חקירה נגדית, ואולי גם ידי הגנה שאנחנו לא יודעים עליהם, והאופן שבו זה התפתח, אנחנו קצת מנסים לצייר תמונה של מה יצא מציור של ילד בן שנה שמתחיל לצייר לך קווים, ואין לך מושג איך זה ייראה בסופו של דבר. אז אני מזהיר גם את עצמנו וגם את אלה שאומרים תיק 4,000 קרס, אנחנו ממש עוד לא שם.
הדס קליין, העוזרת האישית של ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, מסרה בימים האחרונים עדות דרמטית בתיק המתנות. אנחנו חושפים הערב שלידי רשויות החקירה הגיעו לאחרונה ראיות שמוכיחות לכאורה שהמיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר קנה צמיד זהב יוקרתי משובץ יהלומים עבור ראיית ראש הממשלה לשעבר שרה נתניהו בשווי של $46,500, אחרי הנחה שולמו עבורו $41,676 בלבד. זאת הקבלה עבור קניית הצמיד היוקרתי, קבלה...
מה הלאה? עכשיו אנחנו מגיעים לתיק 1000, לא? התיק לכאורה הכי פשוט.
העדה הקרובה היא הדס קליין, העוזרת של ארנון מילצ'ן, שתעיד על אספקת הסיגרים
והשמפניות
ומערכת היחסים בין נתניהו לארנון מילצ'ן, שזה תיק על עבירה של הפרת אמונים.
שפה לכאורה הוכחה הכי פשוטה, לא? גם אנשי נתניהו לא מכחישים את העובדות.
כששואלים אותי בעיניי תיק 2000 הוא הכי פשוט להוכחה, כי בתיק 2000 יש ראיית זהב מונחת בפני השופטים, ועכשיו יש שאלה של פרשנות, אבל...
טוב, הפרשנות משמעותית, כל פרשני ימין טוענים שזה מערכת יחסים מקובלת.
מבחינה ראייתית, בסדר, יש לי הרבה מה להגיד על תיק 2000 כשנגיע אליו, אבל בעיניי תיק 2000 הכי קל להוכחה מבחינה ראייתית.
כי עוד פעם יש אותה הקלטה של נתניהו, נכון. ונוני מוזס עושים ביניהם דיל.
נכון. בתיק 1000, אולי אם היועץ המשפטי הממשלה היה מחליט לייחס בו עבירת שוחד, הוא היה יותר קשה, כשהוא הפרת אמונים, זה נכון שזה יותר קל להוכיח, כי רק צריך, לא רק, אבל צריך להוכיח גם את ניגוד העניינים שנתניהו נמצא בו, כשהוא מטפל בענייניו של מילצ'ן, וגם אחרי פרשת אלנסקי, יש גם את המרכיב של עצם קבלת מתנות בהיקף כזה, ללא גילויין, תוך הסתרה שלהם, ועל ידי ראש ממשלה, היא בעל עסקים, עם איש עסקים בעל הון, זה כשלעצמו יכול לבסס עבירה של הפרת אמונים, אבל גם שם תעלה השאלה המשפטית הזו, וגם תעלה השאלה העובדתית שכבר בשימוע עלתה, וגם כבר עלתה גם במהלך החקירות, גם של הדס וגם של ארנון מילצ'ן, זה היקף טובות ההנאה, והשאלה האם יש משמעות לא לעובדה שלהבדיל מתיקי שוחד קלאסיים אולי, ששמים חבילה של כסף על השולחן, כך אנחנו מדמיינים את זה,
אז יש כאן הרבה מדובר בקבוקי שמפני לאורך זמן.
כן, לאורך זמן, וזה הופך כל אחד מהם למשהו יותר קטן, כי מביאים בקבוק,
איזה
מתנה
עיקרים.
שאתה מביא למישהו, אתה בא לפעמים עם בקבוק שמפניה, אז ככל שההגנה תצליח להפחית את הכמויות, כך היא תוכל יותר לעורר את השאלה,
אם מדובר... הכסף אפילו הייתה טענה שזה סביב המיליון שקל באיזשהו שלב, אחר כך זה קצת ירד.
אני לא זוכרת מיליון, אני זוכרת שזה היה משהו שיותר בסביבות ה-500 או 700 אלף שקל הכל ביחד, גם החלק של מילצ'ן, גם החלק של פאקר, כי היו שם שני חלקים ביחד.
שני ספונסרים.
ביחד, כן.
עכשיו שהיה תיקון קטן של רשימת העדים בעקבות השלמת חקירה, זה קצת חיזק את המצב של הפרקליטות.
יש גם תכשיטים
הזה,
בסיפור הזה.
פתאום באו תכשיטים, ולא רק תכשיטים די יקרים סביב אירוע, שכל הנראה גם שרה ביקשה איזה תכשיט מסוים, או רצו להביא לתכשיט מסוים, מחו עם הזמן, זאת אומרת, יש התפתחויות.
זה נוסף על התכשיט המקורי שהיה, כי היה
נכון,
גם תכשיט
מקורי. נכון, היה תכשיט
מקורי,
ואחר כך בא תכשיט נוסף יותר גדול, שהתגלה רק בריאנון החקרת הדס קליין, לקראת העדות שלה, ואז פתאום מסתבר שיש עוד דברים שהיא לא סיפרה, כי אמרו לה, אל תנדבי מידע.
נורית ליטמן ועידו באום, תודה.
תודה לך.
שמחנו.
The value of cryptocurrency has been dropping dramatically.
That's right. The market has lost 70% of its profits in the past 8 months.
When the market started to go down, people kind of panicked, so they started to sell, and that's kind of what happens.
And what has turned out to be a historic day in...
בשווקים בחול, הנפילות ממשיכות, ומי שנפגע בזה הכי הרבה זה שוק מטבעות הקריפטו. על כך נדבר בדקות הקרובות עם אסה ססון מדמרקר, שלום.
אלן.
וגם מאיה זהבי, משקיעת אנג'ל בקריפטו.
נעמד.
אז אסה, בוא תנסה להסביר לנו, ברגע ששוק ההון בוול סטריט יורד, אז זה משפיע באופן ישיר גם על הקריפטו, ושם זה לא ירידה, אלא צלילה חופשית?
לגמרי. בהתחלה חשבו שהקריפטו, אותם מטבעות דיגיטליים, power to the people, בלי בנק מרכזי, בלי אף פיקוח, בלי זה, מטבע המוביל הוא כמובן הביטקוין, חשבו שהוא יתנהל בניגוד לשווקים, כלומר אם השווקים יפלו, הוא יהיה לו את הגישה שלו, והנה גילינו, המטבעות האלה מתנהגים בדיוק כמו השווקים, ויותר גרוע בדיוק כמו הנאסדק. רק עם הבדל אחד קטן, הם יורדים הרבה יותר. אם הביטקוין לפני חצי שנה היה סביב $60,000 לביטקוין, היום הוא סביב ה-18, וכנראה התחתית עדיין לא נראתה, והתנודתיות המאוד מאוד חזקה הזאת מביאה להרבה מאוד כאוס בשווקים, להפסדים אדירים, מטבעות שפעם היו כאילו צמודים לדולר, כמו לונה וטרה, מי ששמע את השמות האלה, כאלה מטבעות סופר יציבים, נמחקו שמה.
בוא ננסה להסביר, יש מטבע שקראו לו לונה וטרה, שפשוט קבעו שזה צמוד לדולר, ופתאום אי אפשר היה להצמיד את זה יותר לדולר, זה קרס וכל המודל התמוטט. ואיתו מיליארדי דולרים.
60 מיליארד דולר. רק נגיד פה במאמר מוסגר, שזה פחות או יותר הסכום שמיידוף המפורסם מחק למשקיעים שלו, הוא ישב בכלא והמשקיע הסיני ממציא לונה וטרה, עדיין נהנה מחיי...
קוריאני שברח לסינגפור.
קוריאני, סליחה, תודה.
מה, יפור, את אמורה להגן על הקריפטו, אז זה מיידוף או לא מיידוף?
אני לא מנסה להגן על הירידה בשוק, אני חושבת שזה פשוט לא כזה רלוונטי, באמת.
אבל לא ירידה, זה משהו מהאולימפוס ירדנו שעולה.
כן, אבל הקריפטו קלנז הזה זה מאוד מאוד בריא, זאת אומרת רמת המינוף שהיה בקריפטו יחד עם כל העליות כמו שראינו בנאסדק, לא היה הגיוני. גם מבחינת המינוף וגם מבחינת המודלים שאי אפשר היה להמשיך אותם כמו שהם היו בגדלים האלה, ולונה הטרה זה דוגמה אחת כזו, יש עוד כמה כאלה, ולכן בתור בן אדם שמצוי בשוק, אני די מרוצה מהירידות האלה.
לא הפסדת מלא כסף?
הפסדתי. אבל עדיין זה מאוד בריא, כי אנחנו רואים איפה הפסדים קרו, ואיפה התשתית עדיין עובדת כמו שצריך וכמו שבנו אותה. ובגלל זה אני חושבת שאנחנו נראה עוד ירידות בשבוע הקרוב, ואנחנו לא נדע מה מצב הקריפטו כמול המצב השווקי הנאסדק ומטבעות חוץ עד... הסתיו, אז נראה מה קורה עם האינפלציה וכל הסחורות ומחירי אנרגיה ואוכל בעולם.
אסה, ברגע שאימא שלי אמרה לי למה אתה לא משקיע בביטקוין, זה היה סימן העזרה הראשון?
לגמרי, לגמרי. אם פעם היה לנו את נהג המונית, שכשהיית נכנסת ואומר לך, תגיד, מה אתה אומר על מניות, לקנות, למכור? ברגע שכולם התחילו לדבר על קריפטו, זה בהחלט הפך להיות מטבע לשון עובר ונפרד, והמון אנשים באמת עם השכלה פיננסית, בלי השכלה פיננסית, עם הבנה של מה הם עושים, בלי הבנה של מה שהם עושים, ובעיקר בלי היכולת לספוג את אותם הפסדים אדירים.
סוד, גם האנשים האלה ידעו שיש נודעתיות מאוד מאוד גדולה, ברגע שאתה קונה את זה ב-5,000, פתאום זה שווה 60, פתאום 18, זה מאוד מאוד זז כל הזמן.
אני יכול פה במאמר מוסגר שלא שומעים אותנו יותר מדי אנשים, יש לי חבר שלפני 4 חודשים או 5 חודשים הייתה לו דירה, כי הוא מושקע בביטקוין, והיום אין לו דירה. כן, למרות שאשתו אמרה לו,
תמכור.
תמכור, בוא נקנה דירה. אין לו היום דירה, הוא לא מוטרד, הוא מאמין שזה ילך ויעלה, שזה הלוואי והייתי יודע לתמחר את המטבעות הקריפטו הזה, הייתי גם מרגיש הרבה יותר בנוח. זאת בדיוק הנקודה, בגלל הנגישות הכל כך קלה, כל מה שאתה צריך זה את האייפון הזה, שאתה נכנס, מתחבר לכל בורסה דיגיטלית, וקונה ומוכר ביטקוין, וקונה ומוכר איתר, וקונה ומוכר עוד כל מיני מטבעות קיקיונים, דודג'קוין, שיבה אינו, פלוקי, ורשימה ארוכה של מעל 3,500 מטבעות שכולם כמעט חסרי ערך כלכלי, ופתאום מוצא את עצמך מיליונר ומרגיש מאוד מאוד טוב, ויש לך על מה לדבר בארוחת שישי, כן, קריפטו, שמיפטו, כולם כזה, אתה יודע, זה סקסי, זה מגניב, יש סרטים על קריפטו, גם קל להעביר את זה, אתה כל מה שאתה צריך זה דיסק און קי, שאתה לוקח איתך ועשרות מיליוני דולרים. אז באמת, כל הסיפור הזה מוסיף פה המון המון לחץ. אנשים שלא רגילים להפסיד, אנשים שכל נושא של שוק ההון, תפיסה ארוכת טווח, לא מדבר עליהם, פתאום מוצאים את עצמם ככה, מפסידים 30-40%, זה מלחיץ.
בוא נבחן לנסה להסביר מה זה הדבר הזה. למה צריך כל כך הרבה מטבעות? מי קובע? אני יכול לעשות מטבע, איך זה הולך?
דרך אגב, ליאור, אפשר שהארץ יעשה מטבע, יכול לעבוד בכלל לא רע.
הניו יורק טיימס הרוויח 600 אלף דולר על NFT מכתבה אחת. אני הייתי מציעה לכם, אם אתם רוצים, מודל מוניטיזציה.
טוב, גם זה התמוטט, אבל כבר לא, אי אפשר לדעת.
לגמרי, לגמרי, זה כבר
הוא כבר לקח את הכסף, הניו יורק טיימס כבר סגר כמה. זאת אומרת,
אנחנו פספסנו את הרכבת, פשוט. אז תסבירו על המטבעות האלה, אם אנחנו פה מתכנסים בסוף הרעיון, עושים ביחד מטבע, מה זה דורש?
לא הרבה. אנחנו יכולים להוציא טוקן NFT עבור הפודקאסט הזה, אם אתם רוצים, למכור אותו.
בכמה היית מתמחרת?
אני הייתי שמה אותו במינט חינם, כחלק מהשיח הסוציאליסטי, ושאחר כך אנשים יסחרו אותו בשוק השניוני.
אבל מה אנחנו מרוויחים?
עמלות.
זאת אומרת, כל מכירה עתידית אנחנו נראה מזה כסף.
שיכנס ישירות למערכת הארץ.
ויהיו קונים, את חושבת?
הארץ.
אם למשל, כל מנוי מקבל 5 טוקנים, נקרא להם הארץ דה מרקר. אוקיי? נקרא לטוקן הזה הארץ דה מרקר.
כניסה חינם לכנסי הארץ.
בדיוק. זה הצ'ופר למי שמחזיק בטוקן הזה. ועכשיו אנחנו רושמים את המטבע הזה למסחר, וכל מי שיש לו את המטבע, כל מנויי הארץ, יכולים לקנות ולמכור. בהתחלה אתה שם ברוקר שיהיה הצד שכנגד, יקנה וימכור ויעורר את
הזה. אתה לא צריך.
לא, לא, אתה חייב. בוא, בתור סוחר לשעבר, אתה חייב שיהיה לך מישהו שעורר את העניין, כי אחרת זה לא...
זה לא נייר ערך. אתה שם אותו, בואו נסביר כמה זה נגיש. אתה מפרסם למעשה...
רק שיבינו שזה תיאורטי לחלוטין, אני לא... ליאור, אני...
אנחנו לא עושים את זה בסוף הרעיון.
אני אשמח לעשות לכם את זה, אם תרצו. עושים חוזה, כל בן אדם יכול לבוא ולהנפיק, ללחוץ על כפתור, כל מנוי, מקבל את הטוקן NFT, ויכול לרשום אותו בזירת מסחר של NFTs, וכל פעם שזה יעבור ידיים, 5% עמלה, אם נגדיר אותה ככה, תעבור למערכת הארץ.
ביזנס מודל לגיטימי לדעתך?
לדעתי אנחנו נראה שבגל הבא, ה-NFTs על תוכן, בין אם זה מוזיקה, אומנות או עיתונאות, יעברו למודל מוניטרי של מבוסס קריפטו, כן. ויכול להיות שזה יפתור את כל בעיית מה שנקרא המיקרו תשלומים, שבה יהיה יותר יעיל לשלם עבור...
כתבות בודדות ולא דמי מנוי.
בדיוק.
אני רק יש לי פה עם ה... אני מאוד מבין את הצד של מאיה.
אבל אתה נשמע מאוסס.
אולי כי אני בומר, כן? יכול מאוד להיות שזה גם חלק מהגיל, אולי גם חלק מזה שרית יותר מדי הונאות בימי חיי.
I'm used to asset classes where, like a farm, where they have output or a company where they make products. To have an asset class that's 100% based on sort of greater fool theory that somebody's going to pay more for it than I do, and where it has at its heart sort of this anonymity that, you know, you avoid taxation or any sort of, you know, government rules about kidnapping fees or things. Yeah. Anyway, I'm not... involved in that. I'm not
אם אני אצטט תגיד ביל גייטס, הוא גם אמר שמלא פריירים קנו את הדבר הזה, זה כלום ושום דבר, זה ברור שזה יתמוטט.
אני בא מהסכולה שגורסת שמאחורי כסף עומדת כלכלה. כלומר, כשאתה משתמש בשטר של 100 שקל, מדינת ישראל במקרה הזה של 100 שקל, או ממשלת ארצות הברית במקרה של 100 דולר, מתחייבת שאתה או כל אחד אחר שמחזיק את הכסף הזה יוכל לקנות סל של מוצרים. סוכר, קמח, בשר, בסכום הזה. זה המשמעות של כסף. ברגע שאתה עובר לביטקוין, סלש, איתריום וכן הלאה, שום דבר לא עומד מאחורי זה, מלבד המוכנות של אנשים לקבוע מחיר.
אבל גם בהקשר הזה, פעם היה המטבע האמריקאי, היה צמוד לזהב, ידעת שאתה קונה דולר, זה צמוד לזהב, יש לך זהב שאתה יכול לקבל, ביטלו את זה, חשבו שהכל יקרוס, לא קרס כלום.
זה לא משנה, בומר, ואני אסביר. המחיר של המטבע עצמו, של איתריום או ביטקוין, פחות רלוונטי לעומת מה שהמסחר והתעשייה סביב קריפטו מייצרת. זאת אומרת, נוצרו פה מתווכים.
זיהום אוויר.
נסביר לגבי הקריאה של אותו ביטקוין, המון המון חשמל.
הקריאה של הביטקוין זה צריכת חשמל של מדינה בינונית.
הזירות מסחר או המתווכים שנוצרים, שמשרתים את כל התעשייה והכלכלה סביב הקריפטו, למעשה יש להם טקסטאק יותר עמיד ויותר איתן ומודרני מכל בנק או מסחר אחר. ואנחנו יכולים לראות את זה בזירת המסחר FTX, לדוגמה, שבאמת מתעסקת גם במסחר קריפטו, גם בנגזרות עליהם, ועושה זאת על סמך מידע על רשת הקריפטו, קרי בלוקצ'יין, ובגלל זה היום יש לה יכולת לנהל ערבויות בצורה אוטומטית יעילה יותר טובה.
בגלל הבלוקצ'יין, בגלל הטכנולוגיה שלמעשה נועלת את הערבות בתוך הסיפור הזה, נכון?
לא רק, אני אומרת, מה שיש לה בצורה ממורכזת, ללא כל קשר לקריפטו, אבל שמקבל הנחיות או טריגרים ממה שקורה על הבלוקצ'יין, הסטק שלה, זאת אומרת, הטכנולוגיה שבה היא משתמשת, יותר תחרותית ממה שאנחנו רואים היום ב-CME בשיקגו, ב-LME בלונדון, ששם נפסק מסחר הניקל בשעוריה לא קטנה לפני איזה חודש.
נכון.
והיום היא יכולה לקחת כל אחד. אותו דבר במערכת הבנקים הספציפיים לקריפטו, כמו נגיד בנק בשם סילברגייט שיושב בלהויה, קליפורניה, הוא יכול היום לשרת את כל המסחר בין קריפטו למטבעות פיאט, אם זה במערכת המסע באמריקאית, ה-ACH, או ה-IBAN, יותר טובה מכל בנק אחר.
כל זה מחייב שתהיה רגולציה.
מסכימה.
שהתחילה, אגב, גם באירופה, גם בארצות הברית.
ברגע ששמנו רגולציה על הביטקוין, משכנו את השטיח הבסיסי שקרה ל-Power to the People. במניפסט הראשון של הביטקוין, זה היה הרעיון. בלי בנקים, בלי רגולציה. ב-2008, ששם המערכת הבנקאית התגלתה במלוא סעבותה, במלוא שחיתותה, והרגולטור לא מנע את זה. ומפה הרעיון הפילוסופי מתחיל. אז אנחנו, מה אנחנו עושים? חזרנו אחורנית. אז עכשיו את אומרת לי, טכנולוגיה? סבבה, טכנולוגיה, לא אתווכח איתך. לא על הבלוקצ'יין ולא על טכנולוגיה אחרת. אבל הבסיס הוא בסופו של דבר בסיס שמחייב רגולציה, בסיס שמחייב מישהו שהוא נטול אינטרסים, ובסופו של דבר בביטקוין אנחנו רואים את הריכוזיות האדירה של מחזיקי הביטקוין שמתבססת על 10 אנשים בכל העולם, give and take.
הייתי אומרת 30 איש, 30 כאילו, איש. 30-50 איש.
במקום שיקראו להם פישמן, קוראים להם בשמות אחרים. אבל הרעיון הוא אותו רעיון.
אוקיי, אז בחלק ממה שאסה אמר אני אסכים, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כן צריכים רגולציה, ויצא לי לפגוש את הסנאטורית ג'ילי ברן, שבאמת הציגה את רגולציה הכי רצינית, או הצעת החקיקה הכי רצינית לקריפטו, ואנחנו באמת רואים שאנחנו נמצאים במרוץ לרגולציה, או דולריזציה אפילו, של הקריפטו. מצד שני, לאור המצב הגיאופוליטי, אנחנו גם רואים שקריפטו משמש למה שאני אישית קוראת דיסידנט טק. זאת אומרת, אם העולם עכשיו מתפצל לנו לשלוש, זאת אומרת, נורא נוח להגיד שזה שניים, אנחנו רואים את המערב הדמוקרטי ואת רוסיה, סין ומדינות הסנקציות. אבל באמצע יש לנו פה את כל המפרציות והודו, וכנראה ישראל או כל המדינות שלא אוכפות את הסנקציות, והם למעשה אומרים, לנו חוקי הרגולציה יהיו שונים.
אז יהיה לנו ביטקוין, נוכל להעביר בינינו כסף, וארצות הברית לא תפקח על זה.
ובלי כלום, בדיוק.
לא, אבל אם המערבולות הפוליטיים שאנחנו רואים בכל מיני מקומות, אנחנו כן חושבים שפליטים או אנשים שבורחים יצטרכו למצוא איזשהו משטר, גם טכנולוגי, בשביל אפילו טקסט או בשביל רשות חברתיות.
אני אסבך אתכם עוד קצת בלימודי הכלכלה שלי. עשיתי עבודה על בורת הצבעונים בהולנד, ששם נזכיר, גם שם היה צבעונים, פרחים מאוד יפים, הגיעו לסכומים של אלפי דולרים במושגים של ימינו, אפילו יותר מאלפי דולרים. אולי זה אותו דבר מה שקורה עכשיו בקריפטו?
אני לא מסכימה, כי אני חושבת שבדיוק כמו שאסה ציין, הקריפטו עצמו נולד כאיזשהו צעקה כנגד העוולות של הקלפטוקרטיה שקרתה בתוך העולם הפיננסי בכל העולם, בעקבות המשבר הפיננסי של 2008. והרבה ממה שהטכנולוגיה הזאת עושה, באמת בא לפתור את הבעיות בפרגמנטציה, גם של הכלכלה הדיגיטלית, מבחינת זהויות ופרטיות, ואפילו שקיפות לגבי מצבים בשווקי הון, שלא הצליחו לפתור אותה בעולם הרציני, תחת הרגולציה. אז אם בונים את זה מחוץ למערכת הפיננסית, וששם באמת מותר לבנות, ואחר כך מעבירים אותה לתוך המערכת הפיננסית, אז הייתה פה התקדמות. אמנם זה לא מהפכני וזה לא אנרכיסטי, אבל זו התקדמות יותר רצינית ממה שאנחנו ראינו שבנקים עושים.
טוב, גם עם אותם צבעונים, זה היה נורא נחמד, פרחים נורא יפים, עלו הרבה כסף, כולם הרוויחו כסף עד שיום אחד לא.
אין כמו הצבעוני השחור, שיכולת עם צבעוני שחור אחד לקנות, אם אני זוכר נכון, ראיתי פעם את המפרד, זה היה איזה שלושה שברים, ובית וכו וכו, כאילו ממש יפה. חשוב פה לציין, מאיה, ואני מסכים שוב, רק עם חלק מהדברים שלך. יש פה באמת את הנושא הטכנולוגי, שהוא באמת דבר מדהים שיכול לשנות, ואנחנו רואים כבר היום את כל הבורסות הולכות לכיוון הזה של הבלוקצ'יין, ומשנות את תפיסות העולם הניהוליות שלהם, ושל הסליקה, דברים שפחות רלוונטיים ל-90% מהאנשים, אבל הם קריטיים לקיום של שוק הון, באמת הולכות לכיוון הזה. מצד שני, מה שקרה פה במטבעות, אי אפשר שלא להתעלם עם מטבע שהחל כמים באינטרנט, שיבה אינו כזה, שחסר כל ערך כלכלי, וכשאילון מאס קונה כלב, שהוא מסוג שיבה אינו, ושם תמונה שלו וקורא לו פלוקי, אז המטבע בשם פלוקי מתפוצץ לשמיים, והשיבה אינו מתפוצץ לשמיים. על מה בדיוק הוא עלה? כי הוא קנה על כלב.
מים, על מים.
נו, מה זה מים?
אבל אני לא יכולה להגיד.
זה הונה...
לא קנית פלוקי, אני מניח.
ברור שלא. אבל המסחר במים זה לא ממש שונה מהמסחר במים שאנחנו רואים בתוך הבורסה עצמה. לגבי נרטיבים שונים.
איזה מים נמצאים... יש לך בבורסה?
שנייה, אנחנו נמצאים מאיה, בעשור
איזה
וחצי.
איזה מים יש לך בבורסה?
זום. GameStop.
זום זאת חברה שעובדת.
GameStop.
טוב, וגם קרסה, רגע. אגב, עכשיו ב-80%.
בסדר, היא עלתה וירדה.
AMC. כל המימולוגיה קרתה בשוק ההון, כמו שהיא קרתה בקריפטו.
כל החברות האלה, גם AMC וגם GameStop, נשענו על הבסיס שסוחרים מכירים. תן לעדר לקנות. אתה רק צריך לעשות דבר אחד לפני, לקנות לפניו, למכור לפניו.
זאת אותו דבר בקריפטו הרבה פעמים.
לא, אבל פה לפחות יש חברה, AMC, את אפשר להתווכח מה השווי שלה. אם השווי שלה 10 דולר למניה, או 100 דולר למניה, או 400 דולר למניה, כמו שהוא היה. נשאלת השאלה איפה השווי. עכשיו, כמובן, גם אפשר לדון באותו דבר על טסלה, אם טסלה שווה טריליון דולר, או רק 700 מיליארד. לא יודע. שאלה טובה, אבל יש ערך לעסק הזה. כשאנחנו מדברים על מים, שהוא פשוט פלוקי, אנשים הלכו בטח לעשות גוגל כדי להבין מה זה פלוקי. גם אני הלכתי לעשות גוגל כדי להבין מה זה פלוקי. אבל זאת בדיוק הנקודה.
יש פה פרוטוקולים ומטבעות שיש אצלם עמלות במיליארדים, שמשמשים את כל המסחר on-chain, או DeFi, Decentralized Finance, או מערכות NFT, ויש בהם cash flow, או תזרים מזומנים, בדיוק כמו שאנחנו רואים בחברות אמיתיות. אז לבטל אותם או לשים אותם באותה קטגוריה, כמו הפלוקי והשיבה אונו, זה קצת לא פייר.
את עדיין מושקעת, לא יוצאת מהשוק.
אני יצאתי בקצת, אבל אני עדיין מושקעת, ואני חייבת לציין שלמרות שאני חושבת שהתחתית עוד לפנינו, והיא תהיה הרבה יותר תלויה במקרו הגלובלי של הסתיו, אני יותר בוליש ממה שהייתי לפני כמה חודשים.
למה?
ואני אסביר. המינוף שהיה בשוק נחתך, הווליואציות שמה שאני רואה בסיד התחילו להיחתך, לא בחצי, הם הולכים לרדת עוד קצת, וזה יותר הגיוני, כי 60 מיליון דולר על סיד לפני מוצר לא הגיוני, מצד אחד, מצד שני, היו גם אותם ווליואציות שראית בסייבר הישראלי ללא כל הצדקה. ואני רואה מה בונים בטכנולוגיה. והאמת היא שהפתרונות שחלק מהדברים האלה בונים, הם פתרונות שהולכים לשמש את כולנו, גם אם אנחנו לא נקנה את השיבה או את המים הבא.
טוב, אסה מסכים איתך לגבי זה.
לא, אני רק רוצה לציין את זה. מדובר פה על יכולות של להשתמש בטכנולוגיות פרטיות, כמו נגיד Zero Knowledge Proofs, שזה משהו שבכלל מבוסס על עבודות אקדמיות ישראליות, כמו עודד גולרייך שניתן לו פרס ישראל. ופנו אותם פעם ראשונה באפליקציה על מנת לעשות איזושהי הזדהות מבלי לחשוף את הנתונים האמיתיים של אנשים. זה בדיוק הבעיה הכי גדולה שלנו היום בכל העולם הדיגיטלי, בין אם זה בפייסבוק או בטוויטר או איך לשמור על עצמנו. אז אם קריפטו זה המנוע שמממן את האפליקציות האלה, אין לי עם זה שום בעיה.
מאיה זהבי, אסה ששון, תודה רבה.
בבקשה.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ועמיו פקטור, על הסאונד מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.